שלום לכולם ולכולן, אנחנו ערב פרשת שמיני, נזכיר אחרי כל התלאות שעברנו בפסח וכל הדיבורים היפים, אנחנו סיימנו את פרשת צו בשבעת ימי המילואים, כלומר בדיוק כמו שאנחנו עכשיו, אתם ואני, אנחנו אחרי שבעה ימים של פסח, שבהם לא עשינו דבר, ככה היו אהרון ובניו יושבים באוהל מועד, במשכן שסיימו כולם לבנות, משה יחד עם בצלאל וכל העדה שהביאו כל מה שהם הביאו. הם יושבים שבעת ימי מילואים שבהם משה משמש ככהן גדול על גבי גדול. זאת אומרת, אהרון הוא עוד לא הכהן הגדול. משה הכהן היותר גדול עושה את כל העבודות, וכרגע ביום השמיני שהוא היה חטא בניסן לפי שיטת רבי עקיבא, וככה זה גם מסתדר באמת עם פשט הפסוקים, ביום הזה נכנסים אהרון ובניו אל תוך העבודה, ומשה עכשיו שהוא הכהן הכי גדול כביכול, הוא מושך אותם, הופך את אהרון להיות כהן גדול תחתיו, וממנה את זרע אהרון, כרגע זה ארבעה בנים, נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, להיות כהנים, לשמש בבית המקדש שכרגע הוא משכן, ובאמת הם עושים את כל העבודות על פי הסדר המדוקדק, על פי כל המצוות שמשה מלמד אותם. ובאותו יום, אחרי כל הדברים האלה, הכל 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 מסתדר בצורה מדהימה. אהרון נושא את כפיו וברך אותם בברכת כהנים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. פתאום יש נוכחות אלוקית מאוד חזקה בתוך המציאות, שזה כל המשמעות של בניין המקדש. ותצא אש מלפני השם, רואים שהאש באה ממש מהמזבח בצורה שמימית, לא בצורה ארצית, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, והעם, כל העם רואה את זה, פתאום רואה את הדבר האדיר הזה, וירא כל העם, וירונו ויפנו על פניהם. וירונו מלשון רינה, איזה שירה עולה ככה מהפה של כולם, איזה דבר מדהים, גילוי שכינה שנוכח בפי כל וכל העם באותה תגובה, כולם פתאום יוצאת מהם איזושהי שירה ונופלים על פניהם, זאת אומרת סוג של קריאה, סוג של השתחוויה כלפי אותה נוכחות אלוקית שמתגלה. ובאותו הרגע כשכל זה קורה, פתאום יש, לא יודע, לא אוהב להגיד, אבל זה כנראה נכון להגיד, כרגיל יש איזשהו שבר. זאת אומרת, בני אהרון נדב ואביהו לוקחים את המחתות שלהם ונותנים בהם אש מעצמם. זאת אומרת, אותה אש אלוקית כביכול, אפשר להגיד את זה מצד אחד, היא לא מספיקה, אפשר לומר. הם רוצים עוד להוסיף עליה עוד משהו. מצד אחד אפשר לתאר את זה ככה, מצד שני אפשר לתאר את זה כמה שאנחנו רוצים גם להשתתף באותה או באותו מעמד אלוקי, לתת את החלק שלנו. אבל פה קורה משהו, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. אז האש שהיא באה מלפני השם, תצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. ויש פה שבר נורא מהבחינה הזאת שהיום העצום הזה נהפך להיות יום שיש בו גם כאב, ואותם בני אהרון שעד עכשיו עשו הכל בדקדוק, וזה ככה גם הדגש של הכתוב, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, שהוא דקדק ולא שינה, הם הוסיפו. יש רגעים בחיים שלא מוסיפים, יש את הפעולה ואנחנו מצטרפים אליה, את הפעולה האלוקית ואנחנו מצטרפים אליה. יש את הזמנים שבהם אנחנו מחדשים, אבל כשהקדוש ברוך הוא נגלה בכבודו ועצמו, כך היה גם במצרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, יש רגעים שהפעולה של האדם היא בבחינת כל המוסיף גורע, וזה לא הזמן. עכשיו הקדוש ברוך הוא פועל. זה ככה גם קורה אצלנו בטבע. הטבע, כשאנחנו לוקחים, הכל מתחיל ממנו כביכול ונגמר בו. מה הכוונה? את הזרע הראשון, נגיד שאני שותל גזר, את הזרע הראשון של גזר, גם אם אני כבן אדם המדע הכי גדול לא יכול לפתח זרע של גזר. נכון, הוא יכול להשביח אותו, הוא יכול לגלות לי איך כדאי לשתול אותו ועם איזה דשנים ובאיזה עונה ואיזה סוג של אדמה והכל. כל הפעולות באמצע אנחנו יכולים לעשות ולהוסיף בהם הרבה 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 חוכמה. אבל בסוף גם אחרי שאנחנו תומנים את הזרע הזה באדמה, אז הזרע הזה, האדמה מצמיחה אותו. אותו כוח אלוקי שנתון באדמה להצמיח. ואם אנחנו כל הזמן נרצה להתערב ולהוסיף שמה, כלומר כל רגע נוציא את הזרע ונשאל אותו, נו מה אתה צריך עכשיו? מה אתה צריך שנתערב ונתערב? זה בחינת כל המוסיף גורע. יש זמנים שהזמן עושה את שלו, הזמן הוא כוח. הזמן זה כוח גדול, זה לא כוח רק של אין ברירה, הוא כוח פועל במציאות, ואנחנו נותנים לכוח, לקדוש ברוך הוא שמניע את הגלגל הזה שלנו, את כדור הארץ, לעשות את שלו, זה לא הזמן להוסיף. וכשמוסיפים, יוצא מזה נזק גדול, במיוחד כשמוסיפים במקומות שהם לב ליבה של ההוויה, כשקדוש ברוך הוא בא ובדיוק זה הזמן שהוא מתגלה, וכל העם, הוא נופל על פניו כלפי המציאות האלוקית, כשאתה נכנס לשם עם הדבר הקטן שלך שאתה נורא רוצה להוסיף, שיכול להיות שהוא יהיה נכון בזמן אחר ובמקום אחר, הוא יוצר משבר, משבר גדול, יש שם משבר גם כלפי אהרון, גם כלפי שני הבנים הנותרים, אלעזר ואיתמר, ובזה מצד אחד סיימנו את הקמת בית המקדש, שכמו שאנחנו זוכרים, הוא נשאר לנו עוד מספר שמות, שכבוד השם מלא את המשכן, ואז משה שמה, ועכשיו הוא מסיים בעצם למנות את אהרון ואת בניו. והפרשה הבאה, חצי הפרשה הבאה שלנו, אולי נוסיף עוד נקודה קטנה שקשורה לעניין שלנו, ואז נחבר את זה לסיום הפרשה. הרבה מהמצוות שלנו הם מצוות שאנחנו אומרים עליהם זכר ליציאת מצרים. רואים שיציאת מצרים היא משהו שאנחנו חייבים לזכור, סוג של זיכרון קולקטיבי. והזיכרון הקולקטיבי הזה באמת הוא גם משמש לעמים כזיכרון עד אפילו ימינו אנו, של מרטין לותר קינג שאומר let my people go, שזה תרגום של שלח את מי שאמר משה. אבל כל שכן עלינו לזכור את הדבר הזה. מצוות הזיכרון היא קשורה בקשר הדוק אל המצה. המצה שאנחנו אוכלים, אנחנו חייבים לזכור, כשאנחנו מכינים מצה למי שיצא לה או יצא לו להכין מצות, זה דבר מופלא. חייבים כל הזמן להיות, אין דבר כזה לא שמתי לב. עצומת הלב שמה היא מדרשת בכל רגע ורגע, אי אפשר לפספס, אי אפשר לשכוח, אי אפשר לא לשים לב. לא לשים לב כשמכינים מצות זה לא מתקבל, כי לא שמת לב, אף לך פירור, נשאר על השולחן, קרה עם זה משהו, זה יכול להחמיץ. ולכן אי אפשר לשכוח כשמכינים מצות. על המצה אנחנו תופחים שוב ושוב ולשים אותה, והיא מתחילה להחמיץ כשאנחנו מפסיקים ללוש. עד ששמים אותה באש, והאש יגמר המצה. לעומת המצה, הלחם הוא שכחה. אנחנו שוכחים לתפוח, אנחנו לא עובדים איתו, אנחנו לא שמים לב, אנחנו הולכים עושים משהו אחר, נותנים ללחם לתפוח בינתיים, חוזרים אליו, הוא כבר תפח. ובהסתכלות קצת אחרת על המצה, אם אפשר להסתכל, שהזוהר קורא ללחם האמונה, אז אם נפרש את הזוהר שהוא סוד, זה לא דבר של פשט, שאומרים לך אמונה, כן, תאכל את המצה, יהיה לך אמונה. צריך לזכור, עם ישראל, למה הוא אכל מצות? כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. למה לא הספיק בצקם? סליחה, ידעתם, מיוד בניסן כבר אמרו לכם, משחו, קחו לכם. אמרו לכם בחצות הלילה, הקדוש ברוך הוא יוצא במצרים, ועיקה כל בכור. איך אתם? למה? אתם יודעים שפרור כבר יוציא אתכם בלילה. או לפחות לפנות בוקר. למה לא הכנתם מיסה? למה לא הכנתם לחם? למה לא הכנתם צידה לדרך? ובאמת כביכול זה המצה, לא הספיק בצקם להחמיץ, כביכול ליציאת מצרים. והדחיפה הזאת, כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא דוחף, פרו דוחף אותה מאחורה ומשה מושך אותה מקדימה, תפס את בני ישראל לא מוכנים כי הם לא האמינו. המצה מבטאת את חוסר האמונה של עם ישראל. בגלל זה לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אז איך הזוהר כל היום מצא לחם האמונה? כי זה התפקיד שלנו בהסתכלות על המציאות. התפקיד שלנו בהסתכלות על המציאות להיות מצה. להבין שאנחנו יכולים לפספס ולהחמיץ. להבין שאנחנו יכולים לתת לדברים לתפוח ולהתמלא מגאווה ונפיחות של מה שאנחנו עושים, כמו שאומר ראש הנביא, שלעתיד לבוא ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מעשה ידינו, ברור לנו שאנחנו צריכים לפעול ואנחנו צריכים לעשות, ואם לא נעשה ואם לא נעשה ואם לא נעשה הכל, אנחנו בטוחים שכל דבר הוא נפטר תמיד בעוד פעולה. אף פעם לא חושבים שחלק מהפתרון הוא גם הזמן, שחלק מהפתרון הוא לעצור, שחלק מהפתרון הוא להניח. זה לא אומר שלא עושים, צריך לדעת מתי עושים ומתי לא עושים. הנתינת מקום לריבונו שלם לחול בנו, לאפשר לו לפעול גם כן במציאות, היא הדבר ששומר עלינו, לתת לריבונו שלם לפעול. אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו מצא, אנחנו זוכרים את זה, זכר ליציאת מצרים, ואז ממילא, גם בעזרת השם, אנחנו נזכה לאכול לחם שתפח. וזה רעיון יפה כל כך ששמעתי מאמא שלי היקרה, שאת הלחם, מתי אוכלים בבית המקדש, אוכלים לחם? רק פעם אחת בשנה יש קורבן שהוא לא של מצה, אלא קורבן של חמץ, וזה בשבועות. כי באמת אם הצלחנו להיות מצה, הסכמנו להיות מצה, הסכמנו לזכור שאנחנו חסרים ולהתפתח כל פעם עוד ועוד, אז אחרי שנספור 49 ימים כאלה, אחרי 7 ימים של פסח, אנחנו מקבלים את שבועות. זאת אומרת, מי ייתן לנו שם את הנפיחות? כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם הראשון, ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, הלחם הוא לא רק החמצה של חמץ, כי אנחנו לא זוכרים, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא ינפח לנו את הלחם, הוא ייתן לנו, הוא יקריב, זה יהיה קורבן בבית המקדש או במשכן, קורבן שתי הלחם בחג השבועות. וזה הכנה לחצי הפרשה השנייה, שהיא בעצם כל האיסורים של האכילה, כל איסורי האכילה. יש פה את איסור האכילה, כן, של, גם של בהמות, איסור ויתר בבהמות, איזה בהמות אוכלים, כן, בהמות וחיות, ואיזה בהמות וחיות לא אוכלים, ואיסור ויתר בדגים, מה שיש לו סנפיר וקסקסת, ואיסורים בעופות, ואיסור ויתר בחרקים, ובזוחלים ובדוחאים. יש בפרשה שלנו את הפירוט של הכל, והדבר הזה הוא באמת פלא, והוא מגיע עכשיו איזה זמן מתאים, כי באמת הפרשיות האלה הם דברים שהם לא מובנים. אף אחד לא יכול להסביר על פי היגיון האנושי למה החיה הזאת מותרת ולמה החיה הזאת אסורה. חז"ל מנסים לגעת בזה הרבה מבחינת דברים שקשורים לאכזריות או לטרף, אפשר לתת בזה הרבה דברים, אבל בסוף לעומק עומק עומק דעתו של ריבונו של עולם, זה חלק מהדברים שהם חוקים, ופה אנחנו משתבים, לא מוסיפים. יש את איסור הקן, וגם יש אחרי זה את כל האיסורים עד אמצע פרשת קדושים. יש לנו את האיסורי בעלי חיים שאנחנו לא אוכלים בעצם, והם גם מתמאים במותם, חלק מהם מתמאים אותנו במותם. למה יש תומה במוות של בעלי חיים מסוימים, ואין תומה במוות של בעלי חיים אחרים? ואחרי זה בפרשיות הבאות יש לנו את צרת של אדם, צרת של בגדים, צרת של כלי אור, אחרי זה צרת של בתים, אחרי זה תומעות של זב או של נידה, או תומת קרי, תומת זווה, תומת מת. זאת אומרת, עד אמצע פרשת קדושים יש לנו עוד כמה פרקים, וכולם בעצם הם הסוף של הפרשה הזאת שלנו. הם סיום לפרשה שלנו של הוספה על מה שהקדוש ברוך הוא נותן לעשות. וכל זה מתחבר ביחד למצה, שנזכה בעזרת השם להיות מצה. מצד אחד במצה אמרנו מצוי בה כבר הכל, היא ממצה את הכל. אי אפשר להגיד שמצה זה סוג של חיסרון, של מסכנות, של ענווה שהיא פסולה, במובן הזה שאומרת, אין בי כלום, אני דפוק, אני מאפן. אלא יש בה כבר את התמצית של הכל. זה ענווה במובן הזה, שהיא יודעת שאני חסר, ואם אני חסר, אז בוא נלמד עוד, בוא נתפתח עוד, בוא נתקדם עוד, והדבר הזה ביחד הוא יכול להוביל אותנו עוד יום ועוד יום בתוך ספירת העומר, עד אל שבועות, שתי הלחם כמו שאמרנו שמוקרבים במקדש, ששם כבר הקורבן אמנם הוא חמץ, אבל כנראה שהוא לא חמץ כי הוא החמיץ, אלא כנשמת שדי נפחה בו והפכה אותו להיות שני לחם כשרים להקרבה על פני המזבח. שבת שלום ומבורך לכולנו.